איתכם כאן גל גבאי. מלמדים אותנו שסוף מעשה במחשבה תחילה, אבל זאת שאלה גדולה אם אנחנו חושבים לפני שאנחנו עושים, ומה המשמעות ומה ההשלכות של זה. אז הנה לכם, תסקית של המכון למחשבה ישראלית. מחשבה תחילה, בבקשה. מרדכי כהן, עד לפני רגע מנכ״ל משרד הפנים ויושב ראש המועצה הארצית לתכנון ובנייה, האיש שהשפיע על החיים שלכם באופן משמעותי, מבלי שרובכם ידעתם עד כמה. הוא נולד בחצור הגלילית, בחטיבת הביניים למד בישיבה תיכונית שהוקמה על ידי תנועת תמי, שפרשה מן המפדל כי ביקשה לעצמה את החירות לייצג את הציבור המזרחי מסורתי. תמי נכשלה. משם נסע ללמוד בעיר הגדולה, בעיר הבירה, בירושלים במכללת בזק. הסיבה הייתה הכמיהה לירושלים. המכללה, בית ספר תיכון לכל דבר, נועדה להכשיר טכנאים והנדסאים שיעבדו אחר כך את חברת בזק. מרדכי הבין שהוא רוצה יותר ועתידו במקום אחר. אז עד הצבא למד את ירושלים. כנער סקרן התגורר לבדו בעיר כדי לחקור אותה. הוא התגייס לנחל וחווה את האינטיפאדה הראשונה, מיום שהתגייס, מהיום הראשון שהתגייס, ועד סוף השירות שלו בצהל. לאקדמיה הגיע בשל כדי להבין איך עובדות המערכות המשפיעות על חיי האזרח, הקטן, גדול. הוא למד באוניברסיטה העברית לתואר ראשון ושני במדעי המדינה, ולתואר שני נוסף במנהל עסקים וניהול מערכות חינוך מטעם אוניברסיטת מנצ'סטר. במשך שנים במקביל ללימודים היה חבר בתוכנית לפעילי ציבור, וכן יחד עם חבריו מהפריפריה, יהודים וערבים, הם הקימו את התא הפוליטי צח, צדק חברתי. כחברי צח הצטרפו לקשת הדמוקרטית. מרדכי כהן וחבריו פרשו מהקשת הדמוקרטית כי חשבו שלא נכון להתמקד בזהות המזרחית, אלא בעבודה מעשית ממשית, ברפורמות ושינויים מבניים שיובילו לשוויון הזדמנויות אמיתי ממשי וצדק חלוקתי בישראל. אחרי הקשת עבר לשמש כסמנכ״ל בקרן רש"י, כבוגר מנדל, שם פעל עם הקרן לחיזוק החינוך, ההשכלה הגבוהה והרווחה בפריפריה. הביוגרפיה הזו מסבירה היטב את פועלו בשירות הציבורי. שלום למרדכי כהן.
שלום גל.
מאוד ברור, מאוד ברור מה הוביל אותך, איך התודעה הפוליטית שלך והמחשבה הפוליטית שלך התפתחה לתוך הפעולות המעשיות שלך, כי הבנת מה?
הבנתי שההורים שאותם לא הזכרנו לחצור הגלילית באותה ילדות, הם לא אנשים קשי יום, הם גיבורים של ממש, וזה לוקח זמן להבין, כי בתור ילד יש משהו במה שהמציאות משדרת לך, שדר מאוד חזק, תתנער מההורים, תתנער מהעבר, תתנער ממה שאתה מכיר. בין אם זה בית הספר היסודי, ולאחר מכן, כשאתה מגיע לבקר במתנס המקומי, השדר המאוד מאוד מאוד ברור, הם שייכים לאתמול, אתם הילדים שייכים לעתיד, תתנערו מהם. ועם הזמן אתה מבין שהמציאות היא הפוכה, שההורים הם סוג של גיבורים. בני הדור הזה, ההורים שלנו, הם גיבורים של ממש, הם חלוצים של ממש. אבל קשה להבין את זה כשאתה ילד בחצור, כי מה שנראה שסביב הכל פורח, המועצות האזוריות, הקיבוצים, הכל פורח ומסגשג, ואתה שייך לאיזה מין קהילת עבר מסורתית, נוקשה, מיושנת, לא רלוונטית. כשאתה יוצא מהבועה הזאת, ואתה מתחיל להיחשף למציאות הישראלית, אתה כבר רואה את המציאות אחרת. אתה מבין שאתה חלק מתנועה חלוצית שהקימה את קריית שמונה, את חצור, את שלומי, את דימונה. ממש כך, אתה מבין עוד דבר, שמה שניסו לקחת ממך, הוא בעל ערך אדיר, המסורתיות הזו שבזים לה, שנוטים לבוז לה, שהיא סוג של פשרה וחפיף ניקיות מזרחית, היא נטועה עמוק בתפיסת עולם עמוקה ואיכותית כל כך, של יהדות מכילה ומתונה וחברתית, ושיש לה שורשים וכתבים ומסורת ורבנים, שושלות שלמות של רבנים, אבל
ושכוחה בחוסר קנאותה.
לחלוטין, שהיא מכילה, שהיא מכירה במציאות היומיומית של האדם.
שלא האדם בשירותה, אלא היא בשירות האדם.
לגמרי. כי זאת תפיסה של יהדות קהילתית, היא הגיעה הרי מקהילות, שהתפקיד של המנהיגות הדתית הייתה להכיל את המתחים בקהילה, להוביל אותם מול המציאות החיצונית והפנימית, וכך גדלנו בתור ילדים, רק אנחנו, סיפרו לנו, המתווכים, שזה מיושן, זה פרימיטיבי, זה לא רלוונטי, לקח לנו זמן, כשהגענו לאוניברסיטה, והיו לנו את הכלים לנתח מאיפה באנו, ומה עשינו, ומי אלה ההורים שלנו, הבנו שאנחנו מחזיקים ביד, כלים עצומים להתמודד עם המציאות, ממש אוצר, אוצר של ממש.
ואז אמרת לעצמך, אני חייב לפעול, לתרגם את זה לחיי היומיום במדינה.
לחלוטין, אני לשמחתי גדלתי עם אבא ששתל את זה במוחות שלנו יום יום. הוא בא במסגרת עליית הנוער, אז הוא חי במשך שנים רבות בקיבוץ. הוא עזב בגיל 48 ועד גיל 61 היה בתוך המסגרת הקיבוצית הזו. בין אם זה בשדות ים, לפני כן זה היה מעברה קיסריה ליד הקיבוץ שדות ים, אז הוא חווה את המתח הזה שם. בין אם זה כפר הנשיא, שהוא אחרי צבא הגיע לשם וחווה את הניגודיות בין חצור לכפר הנשיא. אז אני מגיל ילדות חוויתי אבא שדיבר על אי צדק ועל תראו מה קורה סביב, ושאתם בני דור שמבטרים בקלות מדי, אולי אנחנו הקמנו ונלחמנו, אבל איפה אתם בסיפור? אז את זה שמעתי ללא הרף, גם הרבה ביקורת.
וגם הבנת באופן מעשי איך נראים החיים כשהמרחב מחולק באופן לא צודק.
לגמרי.
את הכוח הפוליטי של המרחב.
לא תיאוריה, לא איזשהו מאמר באוניברסיטה. המרחב שחייתי בו היה מאוד מאוד ברור. יש בו עיירות פיתוח, חצור, קריית שמונה. יש עיר עתיקה מאוד, צפת, שקשה מאוד לאכול אותה. יש בה המון רבדים. אבל היא פחות רלוונטית והיא הולכת ונחלשת. זאת החוויה בסביבה.
במקום להיות ירושלים השנייה.
נכון, יש את טבריה ששגשגה ופרחה במשך שנים, והלכה ושקעה, הפכה להיות מסורתית יותר, חרדית יותר, ענייה יותר, הממשלה הפנתה לעורף במשך שנים. אז שתי הפנינות, טבריה וצפת שוקות, עיירות הפיתוח, ביטוי שאני לא אוהב, קריית שמונה וחצור, תקועות שם, והמרחב סביב הוא מרחק ירוק, פורח, מסגשג, שדות.
נתמך בכסף מדינתי.
ודאי, זה היה מאוד ברור באחת החוויות ה...
כי זה רעיון יפה קיבוצים.
הוא רעיון מצוין. בעצמי הייתי בנחל, יש בו כוח מאוד עצום של קהילה, אבל כשאתה מסתכל, אתה רואה שאין פה מציאות אובייקטיבית. יש מדינה שבמשך שנים, עד המהפך ב-77...
מצבת... קבוצה אתנית אחת כעליונה,
ודאי.
כאידאל.
כל המציאות שלנו בישראל היא כזו. כל המציאות בישראל היא כזו שבעצם אנחנו חיים במדינה מבלי שאנחנו שמים לב לזה.
כשהעון הסימבולי הוא לא מנת חלקנו.
שהציונות הרוחנית של אחד העם ניצחה. מה זאת אומרת? היא סיפרה לנו סיפור של חברת מופת שבסופו של דבר נשברה והוכנעה על ידי ציונות המדינית של הרצל. זה מה שמספרים לנו בתור תלמידי תיכון, כשאנחנו לומדים בבית הספר. אומרים לנו, היו המון רעיונות בציונות. והיה איזשהו רעיון די רוחני, שלא החזיק מים, של אחד העם, הרצון לבנות פה חברת מופת. הרעיון המוביל שניצח היה הרעיון של ציונות מדינית של הרצל, שהיא פרגמטית. אבל זה לא כך. זה שקר מוחלט, זה אי הבנה של ההיסטוריה. כי מה שניצח בישראל זה חברת מופת. כל המוסדות בישראל...
אנחנו רוצים חברת מופת, הלוואי. ירד, אינשאללה, חברת מופת.
לא, אני מאוד מאוד חושש מהמושג הזה. למה? מכיוון שמה שהציונות ניסתה לעשות, ומה שמדינת ישראל פעלה לאור אותו חזון היה, שיש המונים... שהם פחות נחשבים, ויש את האליטה, את חברת המופת. אנחנו נקים פה מדינה שהיא כל כולה חברת מופת ליהודים ולישראלים, אבל הרעיון הזה, על אף שהוא ניצח, הוא יושם בצורה מאוד מאוד מקולקלת.
אז זה לא הרעיון, זה היישום שלו שסימן את האירופים,
האירופים
כעליונים.
הרעיון של עצמו הוא פסול בעיניי, כי הוא חותר תחת המושג העמוק של דמוקרטיה. דמוקרטיה היא מאוד פשוטה, היא אומרת אזרח הוא אזרח הוא אזרח, כולם שווים, אתה אזרח המדינה, אתה שווה לחלוטין לחבר או לחברה,
ערבי, מזרחי, חילוני, חרדי,
בין אם אתה יליד הארץ, ילידים כמו החברה הערבית שהיא קדמה להקמת המדינה, בין אם אתה היישוב הישן שקדם למדינה, בין אם הגרת מפולין, רוסיה או מרוקו, ברגע שאתה אזרח של מדינה דמוקרטית אתה שווה. ומה המפעל הציוני יצר? אמר, רגע, חבר'ה, התבלבלתם. כולכם שווים לכאורה, אבל יש חברת מופת. אז היא באה לידי ביטוי בקיבוצים שסימלו מופת התיישבותי כלפי המפעל הציוני, או האקדמיה בישראל, או, זה בעצם רצון של אליטה להגיד בוא נקים בדמותנו מוסדות שיחנכו את ההמונים, כי אנחנו המופת, אנחנו חברת המופת. עכשיו לא נפטרנו מהרעיון הזה, פשוט היו תאונות. מלחמת העולם השנייה הייתה תאונה מאוד קטלנית שחיווה את מפעל המופת, את החברת מופת הזאת להכיר בזה שיש ניצולי שואה ויש יהודים שחיים בארצות האסלאם, הייתה תאונה קשה, מה לעשות? צריך להביא לפה יהודים, אז מביאים גם את אלה וגם את אלה. אז זאת תקלה ראשונה באותו מפעל ציוני שחייב להתמודד עם המונים מסוגים שונים, מקבוצות שונות, כאלה שהחברת המופת התביישה בהם, היא התביישה בניצולי השואה והתביישה במזרחים, אבל הייתה צריכה להכניס אותם לתוך אותה עסקת חבילה. וזה מה שאני מנסה לומר, אני מנסה לומר שאנחנו נכשלנו בהבנה העמוקה של מהי דמוקרטיה, ואנחנו לא מיישמים דמוקרטיה לחלוטין בישראל. אנחנו עדיין מתנהגים כסוג של קהילה יהודית בנחר, זאת אומרת שיש לה גבירים ומנהיגים וכאלה שמחזיקים משאבים, והיתר הם מעין כאלה שצריכים להישען ולהתאמך. לא הפנמנו שהמדינה הוקמה, האבות המייסדים עשו את עבודתם, הם היו אדירים, חשובים, אבל הם הקימו מדינה, והמדינה מקולקלת וצריך לתקן אותה. וזה מה שבער בנו. אנחנו הבנו בתור צעירים וצעירות, הבנו שצריך לתקן את המכונה. היא לא טובה, היא לא פועלת נכון.
זה
היא
מפלה, נווה.
היא מפלה, היא לא מייצרת שוויון, הזדמנויות אמיתי, היא מייצרת גטאות וחומות בינינו, בין ערבים ליהודים, בין עניים לעשירים, בין מזרחים לאשכנזים. היא עסוקה כל הזמן בהפרד ומשול. היא לא עסוקה
ביצירת מפה בלתי נראית פנימית של החברה הישראלית.
לצערנו, הלוואי בלתי נראית. נראית גם
ממשית,
נראית.
נחוות, אך
ממשית,
לא נראית.
ממשית,
אך כי, לא מצוירת.
כי היא באה לידי ביטוי בחלוקה הזאת בין עיריות, מועצות אזוריות ומועצות מקומיות. היא באה לידי ביטוי במבנה הכולל של השלטון המקומי. בנתון המטלטל הזה, את יודעת שקרוב ל-90% מהרשויות המקומיות בישראל הן הומוגניות. זאת אומרת שילד שנולד בישראל, עד שהוא יוצא מהיישוב שלו בגיל 18, כן, למערכות חיצוניות, מרבית הילדים והילדות בישראל חיים בעולם סגור. סגור של איזה מין חברה הומוגנית, בין אם הוא ערבי מחורה, או ילדה צעירה משלומי, או מבני ברק, זה לא משנה. אין בי, לא השכלנו לייצר ערים מעורבות, דמוקרטיה אמיתית, מפגש בין קבוצות שונות של החברה הישראלית, שיתופי פעולה בין סוגים שונים של קהילות בחברה הישראלית. והמדינה במשך שנים ביססה את ההפרד ומשול, יצרה את החומות, חיזקה אותם. פעם עד 77 שלטון מאוד מסוים שראה בהתיישבות העובדת ובערים הוותיקות את אותה חברת מופת אליטיסטית שצריך לטפח. מ-77 אנחנו מתפנים למפעל חדש, למפעל של יהודה ושומרון, לא, למפעל שהמדינה רוצה בעוצמתו. אבל מאחור מי נשאר? היישובים הערביים, אותן עיירות פיתוח. אני לא סובל את הביטוי הזה, אבל אנחנו יודעים בדיוק על מה אנחנו מדברים.
למה לא סובל?
מכיוון שזה מזכיר לי מאוד
טעון טיפוח.
בדיוק. בדיוק, זה מזכיר לי את אותם מושגים כסטודנט באוניברסיטה העברית שבאת לקחת קורסים בבית הספר לחינוך, מושגים כמו טיפוח, לא, לא, לא. מדובר בקהילות שיש להם חוסן עצום, שהם הוכיחו את החוסן הזה בערבות הדדית, באופן שבו הם התנהלו. נכון, הם לא היו חזקות כלכלית.
זה נעשה במחשבה או בחוסר מחשבה?
קשה לי לתאר תיאור מסודר של מדינה שהוקמה מתוך תכנון ארוך טווח, ומוסדות שינקו מאותו תכנון ארוך טווח. זה מאוד תלוי. יש מוסדות כמו בתי משפט, אקדמיה ואחרים, שהייתה בהם מחשבה, לדעתי מוטט, אבל הייתה מחשבה באופן, מחשבה מעמיקה באופן שהם נבנו. חלק גדול מהדברים היו טלאי על טלאי. הרצון הזה להקים עיירות,
כן, טלאי הטלאי, אבל נבחרו הטלאים שקיבלו את התפירה הנכונה ומוקמו בלב השמיכה, ויש את אלה בשולי השמיכה.
בדיוק לזה אני חותר. לכאורה, אתה יכול לראות גם היגיון בתכנון הזה, להגיד, יש התיישבות עובדת, כפרית, חקלאית, נכון שיהיה במרכזה עיר שתספק לשירותים, מסחר, זאת תהיה העיר המרכזית. לכאורה זה תכנון אדיר, ככה מתכננים מדינה חדשה שבדרך, ככה מתכננים אזורים.
אבל לא היה זמן.
אבל בפועל מה שקרה,
לא היה זמן.
לא, בפועל מה שקרה הייתה מחשבה אחרת שהיא חמורה, והיא יצרה את המציאות שאנחנו חיים בה היום. שאת אותן עיירות מסחר מרכזיות, את מי ניישב שם? את העולים מארצות האסלאם. האם ניתן להם באמת סיכוי להיות ערי מסחר מסגשגות ופורחות? מה פתאום? הם צריכים להיות הפועלים באותם מפעלים של ההתיישבות.
מתוך תפיסה שמה? שאת הערבים הפלסטינים יחליפו ערבים יהודים?
מתוך תפיסה.
ערבים יהודים במקום ערבים פלסטינים? זה ממש ככה?
מתוך תפיסה מאוד בסיסית של כוח עבודה זול. הם נמצאים שם. הם כוח עבודה זול שאפשר להעסיק אותו בחקלאות או במפעלים שהקימה אותה אליטה חזקה כלכלית. וכך זה היה. אז אני לא רואה בזה זדוניות ופוליטיקה של טינה או שנאה. אני רואה בזה טמטום מוחלט, אי הבנה של איך מתכננים נכון מדינה, אי הבנה
וקבוצת כוח שהייתה פה ראשונה ורצתה לשמור בידיה,
לשמר, כמו כל אליטה,
את הכוח שלה.
בזה אנחנו לא נפרדים ממדינות לאום אחרות.
כקבוצה אתנית.
כן, אנחנו לא נפרדים. לא,
אז האתניות שימשה פה
ודאי
רכיב משמעותי, כמעט כבסיס גזעני, דווקא אנחנו שנמלטנו מתפיסה גזענית קטלנית.
ודאי, האליטה הישראלית, האליטה הציונית, המחשבה שלה הייתה
גזענית.
ודאי, מבוססת על תפיסה שיש כאלה שמגיעים מארצות נחשלות ולכן הם יהיו הפועלים וכו' וכו', ויש את מי שמגיע מתרבות נשגבת, משכילים. אין בין זה לבין המציאות שום קשר, זה מאוד ברור.
כפרים פולנים היו למחביר, לא רק כפריים ממרוקו.
אין קשר, בין העובדות לבין הניתוח הזה אין שום קשר, אבל זה הסיפור שסופר, זה הנרטיב. אלה מגיעים מפה, אלה מגיעים משם, אנחנו נגאל את אלה שמגיעים משם, כור היתוך וכו'. לכן מבחינתי הפתרון הוא לא לדבר על פילוסופיות פוליטיות, או ליפול למלכודת של רב תרבותיות וזהות, כי זו מלכודת מאוד מאוד מסוכנת. מה שעומד בבסיסה, מחשבה נכונה, שכל תרבות היא תרבות שעומדת בפני עצמה, ויש לה היסטוריה ומשאבים ונכסים גדולים. אבל היא מאוד מאוד מסוכנת, כי מה שהיא עלולה לעשות, זה להכניס בני ובנות תרבות מסוימת, לאיזושהי פינה, תתעסקו בתרבות, תצמיחו את התרבות, תלכו לעבר, ולא תדרשו חלוקה של משאבים באותה מדינה שאתם חיים בה, תילחמו על שוויון הזדמנויות של ממש, תילחמו על עמדות כוח ומפתח, תשנו את המציאות ותהפכו את המדינה לדמוקרטית באמת. ואני על המאבק הזה לא מוכן לוותר תמורת המאבק על זהות. בזהות שלי אני יהודי, מסורתי, מזרחי, ככה אני חי בבית הפרטי שלי, בבית הכנסת, במקומות שבהם אני מביא לידי ביטוי את הזהות הזאת. אבל מבחינתי זה לא המאבק. את זה אני אוכל לעשות בבית, בקהילה, בבית הכנסת, במשפחה. המאבק האמיתי זה על דמותה של ישראל. האם ישראל היא מדינה דמוקרטית או לא? וישראל היא דמוקרטיה פצועה, מדממת. או שנציל אותה, או שהיא תישאר כזאת. לא רק בשבילי, ובשביל ההורים שלי, או בני חצור. אלא בשביל הילדים והנכדים שלי. כי תהיה מדינה פחות טובה אם היא תהיה, לא תהיה דמוקרטית. ודמוקרטיה המשמעות שלה שאזרח הוא אזרח הוא אזרח, ולכן צריך להפיל את המחיצות, ולכן צריך להילחם על שוויון הזדמנויות, ולכן צריך להודיע לאליטה, להודיע להם, להודיע להם. תם ונשלם הטקס. תם ונשלם הטקס. אין אפשרות יותר להחזיק את האקדמיה ואת מכוני המחקר ואת אותם מקומות כאילו הם עסק פרטי שעובר מאב לבן. זה לא עובד בדמוקרטיה. ככה דמוקרטיות מתות, נחלשות. זה בדיוק מה שקורה מבחינה היסטורית, ואסור לנו, אנחנו מדינה צעירה, ממש נעשה פה נס, ההקמה של מדינת ישראל.
נס גלוי.
בעיניי הוא נס, ואני מתרגש כל פעם שאני מדבר על זה, כי זה כל כך לא מובן להקים את הדבר הזה. ודאי אחרי מה שהעם היהודי סבל, ולא משנה איפה, להקים את היצירה המופלאה הזאת, לאפשר לנו כיהודים להיוולד בה. אני נולדתי בישראל, בין למאגרים, אבל נולדתי, זה דבר אדיר מבחינתי. רק צריך לוודא שהמכונה לא מקולקלת, כי היא פוגעת, היא פוגעת בערבים, ופוגעת בנשים, ופוגעת בחרדים, ופוגעת בלהטבים, ופוגעת במזרחים. לא הגיוני. לא יכול להיות שהקבוצות האלה, בין אם הן אתניות, או מגדריות, או על סמך, לא יכול להיות שהם לא ייהנו מהמשאב האדיר הזה שנקרא ישראל. וזה בדיוק מה שקורה. ולכן, כמנכ״ל משרד הפנים, פעלתי לייצר תשתיות שהתכלית שלהם תיקון המכונה.
אז אני רוצה להבין בדיוק את התיקון הזה. אתה הבנת שהמרחב הוא כלי פוליטי לכל דבר ועניין, והוא מייצר משמעות יומיומית.
לגמרי.
ולכן הסתכלת על המבנה הנוכחי ואמרת לעצמך, איך אני מפרק אותו ומייצר מבנה חדש שמערבב את המשאבים ואת כן, החלוקות הדיכוטומיות תוקף, איך, של האוכלוסייה.
איך עם כלים של פקיד במשרד ממשלתי, הכל על פי הספר, על פי מדיניות שרים שאמרו צמצום פערים, הם אמרו שזה קריטי צמצום פערים, הם אמרו שצריך לחזק את השלטון המקומי, שאני שותף לתובנות האלה, איך לוקחים את המדיניות הזאת ומתרגמים אותה הלכה למעשה למבנים. גל, זה הרבה יותר פשוט אפילו ממה שזה הולך להישמע. יש בעיה של קרקע בישראל, כן? יש יישובים שמחזיקים בשטח עצום של קרקע, ויש כאלה שלא. זה בעצם קרקע הוא משאב אדיר להתפתחות כלכלית תכנונית מצוין.
Buy lands, they don't make them anymore.
יפה. ויש בדיוק כך, ויש רשויות מקומיות שיש להם מנועי צמיחה כלכלי, מקורות הכנסה. אז עד לרפורמה שאנחנו הובלנו במשרד הפנים, כשרשויות מקומיות היו מסתכסכות ביניהן על משאב הקרקע או ההכנסות, הן היו עולות לנציב העליון, לשר הפנים, הוא היה מקים איזושהי ועדה זמנית אד-הוק, מבררים את הסכסוך, ואז הוא מחליט לקבל את ההמלצות של הוועדה, לא לקבל, להניח את זה במגירה. לא, 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 אמרנו, נגמר המשחק הזה. נגמר, ובנינו מערכת, חילקנו את ישראל לשישה אזורים, בכל אזור יש ועדה, לצדק חלוקתי, ועדה גיאוגרפית קבועה לצדק חלוקתי, שהמטרה שלה לנתח את כל האזור ולהמליץ איזה שטחים עוברים מהמועצה הזאת למועצה הזאת, ואיזה הכנסות עוברות מהמועצה
הזאת. כי מה? כי לפי שעה, נגיד, מפעלים נמצאים במועצה.
כי אם אתה מועצה אזורית שנפל בחלקך, שבשטח המוניציפלי שלך יש בסיסים ובתי חולים, אז הם מכניסים לך הכנסות בדמות ארנונה. לא כי אתה יזמת. מועצה אזורית לא יזמה בסיס ולא הקימה אותו, הוא פשוט נמצא בשטחה, ועוד המון עיוותים שהיו. והרפורמה המבנית הזאת, מה שהיא עשתה, יצרה מנגנון שקוף, מקצועי, בלתי תלוי, שמחלק הכנסות מרשות לרשות, ומעביר שטחי שיפוט מרשות לרשות על פי הצרכים של אותן רשויות מקומיות. זה בדיוק הדוגמה לאיך לוקחים סוגיה של אי צדק בישראל, אי צדק חלוקתי בישראל, ומתרגמים את זה לשינוי מבני. מעכשיו לא צריך יותר טובות של אף אחד, יש מבנה שפועל, רשויות ניגשות אליו, זה מעין שיפוטי, מעלות
לא
את הטענות.
לא צריך קבוצה פוליטית עם כוח פוליטי.
לא צריך כוח, לא צריך פוליטיקה, לא צריך במחשכים, שקוף כיאה לדמוקרטיה. מנגנון קיים, פועל, ועושה שינויים דרמטיים.
איך זה עובד?
זה מאוד פשוט. רשות מקומית מגישה בקשה למשרד הפנים, תובעת שטח מסוים מהשכנה שלה, כי היא אמורה לבנות שכונה חדשה, היא אמורה להתפתח, או היא ענייה מדי, אין לה הכנסות, ולידה יש רשות מסגזגת ופורחת מאותן הכנסות שהיא אפילו לא יזמה ולא הקימה.
ואז זה... לחלוק בהכנסות
כן,
האלה?
כן, ודאי.
אבל זה לא להחליש את החזקים?
לא, זה להשאיר להם את המוטיבציה להגדיל את ההכנסות, אבל לקחת להם חלק לטובת השכן העני שלא הייתה לו את ההזדמנות, ולא היו לו את התנאים.
מה, כמו רובין הוד כזה?
ודאי, לחלוטין, זאת בדיוק התכלית, וזה עובד, וזה מעביר אלף, ממש בהיקפים מעולם, מעולם, בשנה אחת כמו השנה שחלפה, לא היו החלטות שר פנים כמו שהיו בתקופה של דרי. דרך אגב, דרי הוא שר אמיץ מאוד, מכיוון שהרפורמה הזאת הוצאה. אני הייתי שנים ראש מינהל שלטון מקומי למספר שרים, אז השר גדעון סער, שר המשפטים הנוכחי, היה מאוד מאוד אמיץ לקדם פיילוט בדרום, ולאחר שהפיילוט הזה בוצע והיו לו הצלחות כבירות, הגיע השר דרי להיות שר הפנים, והוא אמר, אני את כל הרפורמה הזאת מבצע, מתחילתה ועד סופה, וזה מה שקיים היום.
אבל זה קומם כל כך הרבה אנשים שחשבו, רגע, זה מקומם גם היום, כל כך הרבה אנשים שחושבים שמה שאתה רואה כצדק, הוא אי צדק משווע. הוא גזלה של עמל וטיפוח, והעברה למי שנמנמו. שלא עשו.
אז אני דוחה על הסף את הטענה הזאת, אני מכיר אותה היטב, ואכן אלה הטענות, הכל שאלה של פרופורציה. אם הייתה פה איזושהי מחשבה סובייטית, לבוא לקחת את כל ההכנסות מהעשירים ולחלק אותם לכולם בצורה שווה, הייתי אומר, יש צדק בטענה. אבל כששתי רשויות שכנות, אחת מהן, לא יזמה, אני אומר שוב, יש בשטחה במקרה.
ואם זה משהו שהיא כן יזמה,
אז את,
זה שלה.
אז בזה צריך להיזהר מכל משמר, אפשר להעביר חלק מההכנסות, אבל חלק, מבלי להרוג את היוזמה, זה צריך להיות סביר.
אבל תראה מה אתה
וזה
בעצם
בדיוק
מעודד.
מה שהוועדות עושות.
אז תראה מה אתה מעודד, אתה מעודד יישובים לא יצרניים, לקחת מיישובים יצרניים?
לא,
למה ככה?
לא, אני מעודד יישובים יצרניים מאוד, לחלוק חלק מההכנסות שלהם, כי אנחנו חיים בחברה אחת, ואתה לא רוצה שבמקום אחד
סוציאליסטי
יהיה...
סוציאליסטי לחלוטין.
כן, זה יונק מאותה תפיסת עולם, שאומרת, לא ייתכן שבמקום אחד, אדם יסגשג ויפרח ולידו
איך
יהיה
איך זה בדיוק
עוני.
מקדם את התלמיד, איך זה מייצר רצון לייצר בעצמם, להקים מפעלים בעצמם, שכנע מפעלים ביישובים היותר חלשים.
מסיבה מאוד פשוטה, חלוקת הכנסות לא יכולה לפתור את כל הבעיות, היא מעבירה סכומים מאוד מאוד מוגבלים, אתה תמיד תצטרך ליזום, לדחוף, כי אחרת לא תוכל לספק שירותים טובים.
אז אתה לא יפה לראשי ערים עדיין,
ודאי.
בדיוק כמו היום.
לא, אני רק אומר.
בדיוק כמו היום.
אני רק אומר
גורלה שזה... גורלה של רשות תלוי מאוד
גל,
בראש הרשות
ודאי
שלה.
ודאי שזה נכון, אני רק אומר, זה כלי...
והמודל הוא?
זה כלי אחד, היה קודם כל לעשות איזשהו צדק. דבר שני, אני מזכיר לך שהממד העיקרי של הוועדות, הוא לא חלוקת הכנסות, אלא הוא קרקע. ברגע ש... מועצות אזוריות החזיקו בקרקע ולא אפשרו לרשות ליד ליהנות מהקרקע.
אז למה לא פשוט לאחד?
כי אין בשלות פוליטית בישראל לאחד.
כלומר?
זה הפתרון הנכון. אין מקום בישראל ליותר ב-100 רשויות מקומיות, אין צורך ב-257. אבל אין בשלות פוליטית, כי כל הניסיונות של איחוד, בסופו של דבר, התפרקו באבחת חרב מסיבות פוליטיות.
כלומר, איזה?
כלומר, למשל,
מה זה אומרנו מסיבות פוליטיות?
למשל, שאוחדו הרשויות הערביות בישראל, בענה, מג'ד אל קרום ודיר אל אסד ליישוב שנקרא אל שגור, זה בענה, מג'ד אל קרום ודיר אל אסד ליישוב שנקרא אל שגור, זה פה רק דליה ואוספיה לעיר הכרמל,
כי
זה
מה?
פה
כי, זה זרמים
כי באו
שונים?
נציגי ציבור ראשי הרשויות הערבים,
אנחנו לא מצליחים לשתף פעולה?
לא, צריך ג'ובים, עמדות כוח, מה פתאום לאחד? ואז המערכת הפוליטית לא עומדת בלחץ הזה, וברגע שדוחקים אותה לפינה והיא נכנסת לאיזושהי מצוקה פוליטית, היא מפרקת את זה. והיום, אחרי אין סוף ניסיונות של ייחודי רשויות,
אבל אם זה הנכון, מהו התהליך הנכון כדי לייצר את זה?
אין ראש בקיר. אם זאת, אין בשלות פוליטית בישראל, ולא ניתן להוביל.
איזה תהליך, איזה תהליך יאפשר בשלות פוליטית לתיקון הנכון האופטימלי?
לשינוי המבני הבא שאני עוסק בו, וזה אזוריות, שהוא הפתרון המבני, שזה אומר, במקום ללכת עם הראש בקיר, לאחד שוב ושוב ולפרק שוב ושוב, שלא יוצא מזה שום תועלת, לקחת אזור בישראל ולהגיד בואו נשתף פעולה בין הרשויות המקומות, לא נפרק אתכם, לא נאחד אתכם, אתם תישארו קיימות, אבל ברור שיש צורך ביתרון לגודל כלכלי, נכון, זה שונה מהישות של 200 אלף, הרגע שאתה מייצר 14, 15, 16 רשויות מקומיות שמשתפות פעולה ביניהם, הם מייצגות כבר 200, 300 אלף תושבים. זה יתרון אדיר לגודל, למכרזים, לפעולות, לבנייה, לפיתוח. זה אחד. שתיים, זה מתחיל להפיל את המחיצות. אמרנו קודם יש כשלים, נכון? כשל אחד הוא כלכלי. הנה נתנו סיכוי לפתרון כלכלי. אזור שחושב על משאבי הטבע באזור, על היתרונות של האזור, על הסביבה, על התיירות, ומתחיל לחשוב אזורי. לא כל אחד לעצמו, כי אין לזה שום סיכוי. לאחר מכן, הלכידות החברתית. מחיצות נופלות, כי יש שיתופי פעולה, כי במקום אחד בונים את היכל התרבות, במקום, ביישוב אחר בונים את אולם הספורט, וכולי וכולי וכולי, ואז האזור מתחיל להסתכל על עצמו כאזור, הוא אומר אין צורך לבזבז משאבים, נקים עוגנים כלכליים, תרבותיים, משותפים לאזור, וכולנו נהנה מהם.
אז איך מבשילים לאידאל הזה שאתה
זה
מתאר?
זה מאוד מאוד לא פשוט, ולכן...
אולי להרבב בתי ספר, אולי...
יכול להיות, אז זה נניח מחשבות הרבה יותר מתקדמות. בהתחלה אתה צריך לייצר ווין-ווין, תחומים, שראשי
זה
הרשויות...
זה לא ווין-ווין, זה לוז-ווין.
לא, בהתחלה...
הרשויות אתה... החזקות מפסידות.
לא, לא, בכלל לא מדויק. כי הפרד ומשול הזה שסיפרתי עליו קודם, והאופן שבו המדינה שלנו מתנהלת, היא מתנהלת בצורה פושעת, לא אפקטיבית ולא יעילה כלפי כל ה-257. כי היא מאוד מאוד ריכוזית. ישראל היא אחת מהמדינות הכי ריכוזיות ב-OECD. היא מאוד מאוד ריכוזית, היא בירוקרטית, היא מלאת רגולציה, כולם משלמים מחיר. תל אביב העשירה, הרצלי העשירה ושלומי אוכורה. כולם משלמות מחיר מהמבנה שקיים היום בישראל. כי המדינה היא מאוד מאוד ריכוזית. הרעיון הוא לבוא למדינה ולומר, בואו נעשה win-win. המדינה תבזר סמכויות לאזורים שאנחנו נבנה, והרשויות המקומיות יסמיכו את האזור, יאצילו סמכויות לאזור, לאשכול, לנהל אותם בצורה יותר טובה. ומה עשינו? זה נשמע טוב, נכון? שינוי מבני כזה, אבל הוא מסובך. והראשון באנו באופן וולונטרי ואמרנו, רשויות מקומיות שירצו לשתף פעולה, יקימו אשכול, יתחילו לעבוד יחד, והמדינה תתמוך ביוזמה הזאת.
באיזה אופן? בשיטת המאצ'ינג?
היא תעביר תקציב לאשכול, לפתח שירותים שיש יתרון שהם אזוריים.
בשיתופיות.
כן, okay. אז ככה זה התחיל. הוקמו חמישה אשכולות, בגליל המערבי, בגליל המזרחי.
אבל עדיין יהיו אזורים הומוגנים, כמו שאתה אומר. כי גם בתוך עיר, יש לכל עיר את הצד העצוב של העיר, את הצד שמקימים תחנה מרכזית, ואת הצד שמקימים אוניברסיטה.
אני מסכים, אבל אני לא מתאר
את השכונה שמקימים בתחנת משטרה, ואת השכונה שמקימים במרכז חדשנות.
הצודקת לגמרי, אני לא מדבר אבל על איזשהו פתרון רומנטי.
ושגם הן מאוד הומוגניות מבחינה אתנית, גזעית.
אמת, אמת, אני לא מדבר על איזשהו פתרון רומנטי שבין לילה, כולם יהפכו להיות קהילה אחת שווה.
אין שקשוק הישראלית.
אבל תסכים איתי שיש יותר סיכוי שכל רשות מכונסת בעצמה, היא חלשה, היא נלחמת ושורדת יום יום, לא מספקת שירותים, ואז ילד שנולד שם אין לו שום סיכוי, כי הוא נולד לרשות חלשה שלא נותנת לו כלים למוביליות, לבין אזור שיש בו מועצות אזוריות ומועצות מקומיות ועיריות, חזקות וחלשות, שמתחילות לשבת יחד ולהגיד, וואלה, למה שהמדינה תפגע בכולנו עם הריכוזיות שלה? בואו נראה איך אפשר למשל לטפל בפסולת האזורית יחד. לא כל אחד מאיתנו ישלם. בואו נבנה פתרון לכולנו יחד. בואו נפתח תיירות אזורית. הרי זה, תיירות לא מכירה בגבולות המוניציפליים. ועוד ועוד ועוד. והחמישה אשכולות האלה התחילו וייצרו שירותים. והשלטון המקומי ראה כי טוב, ויצאנו לכל קורא נוסף, ואת יודעת, היום יש בישראל 11 אשכולות אזוריים כאלה, שהאשכולות האלה מאגדים בתוכם 60% מהרשויות המקומיות בישראל, ומשרדי ממשלה מתחילים להכיר בזה, המשרד להגנת הסביבה פועל דרך האשכולות, ומשרד הרווחה התחיל לפעול, ומשרד הבריאות אחרי הקורונה, שהבינו שהשלטון המקומי זאת לבנת היסוד, לא ניתן לעשות כלום בישראל בלי שלטון מקומי, כי הממשלה, אמרתי, היא מסורבלת, בירוקרטית, מאוד מאוד ריכוזית, הדברים האמיתיים קורים בשטח, בשלטון המקומי, כי אזרח פוגש רשות מקומית, חינוך, רווחה, קבורה, לד, הכל פוגש רשות מקומית, הוא לא פוגש ממשלה. ולכן, כשהתחלנו עם המהלך הזה, זה התחיל בסקפטיות, ולכן זה היה וולונטרי, זה נשאר, העיקרון הוולונטרי נשאר, אבל היום כבר כ-60% מהרשויות המקומיות בתוך האשכול, ועכשיו הגיע הזמן למהלך אמיץ, שאומר, ואיפה הממשלה? הנה השטח הוכיח את עצמו. באופן וולונטרי הם התאגדו.
איפה הממשלה? מה צריך לקרות?
היא צריכה לקבל החלטה אמיצה, ממשלה הנוכחית, להגדיר את האזוריות כחזון הבא של ישראל, כמו מדינות ה-OECD המתקדמות. אנחנו מפגרים בשלושה עשורים בשינויים המבניים האלה. לבוא ולומר, אשכול, אזור, שיצעד קדימה, הממשלה תעביר לו סמכויות, והסמכויות האלה הן קונקרטיות. האזור יוכל לבנות בתי ספר ובתי חולים במידת הצורך, אם המדינה תחליט שיש צורך, והאשכול הזה יוכל לנהל את מדיניות החינוך שלו והרווחה שלו, ולתכנן למשל את התחבורה הציבורית באזור, כי פקידים בירושלים לא יודעים יותר טוב מאשר השטח מה צריך. אבל זה חייב להיות במשחק מאוד הגון, הדדי. ככל שהאזור מתקדם יותר ומראה אחריות ופעילות נכונה שמשפרת את השירותים, אז הממשלה מבזרת סמכויות. ככל שהאזור או האשכול נמצא בתת תפקוד, כמו שאמרת קודם, וממשיך לקיים את החולאים מהעולם הישן, אז המדינה צריכה לפקח עליו ולבקר אותו ולהעביר לו סמכויות, רק אם יש בו את הבשלות לזה. אבל פה יש יותר סיכוי, כי רשות קטנה וחלשה של 10,000 תושבים, תמיד התושבים שלה ישלמו מחיר, כי היא לא יכולה להיות חזקה עד כדי כך שהיא תתמודד מול הממשלה. אבל אזור של 200,000-300,000 שיש בו גם את אלה וגם את אלה, יש עוצמה הרבה יותר גדולה. ואנחנו ישבנו במשך...
וזה בעצם מה שאתה מתאר לי עכשיו. יכול לשנות את הגזרה ולפיה בכל העולם, לא רק בישראל, עתידו של ילד נגזר מתא הדואר שלו.
לחלוטין.
אתה הדואר שבו הוא נולד, גדל והתחנך.
וזו טרגדיה. טרגדיה. מה שאמרת עכשיו, גל, זו טרגדיה. למה? כי למעשה, המנבא הכי חריף, הכי חזק, זה הכתובת שלך. כמה מציאות אומללה יכולה להיות. נולדתי במקום מסוים. כלום. לא בחרתי, לא החלטתי. נולדתי למקום מסוים. איך יכול להיות שהנתון הזה יגזור כמעט לחלוטין את גורלי? יש, עכשיו יספרו סיפורים, יש את אלה ויש את אלה, ועוד יאשימו אותי גם, יגידו, הנה נולדת בחצור, תראה לאן הגעת, פרצת כל תקרת זכוכית.
זה יוצא הדופן, כן, זה בולשיט. גם מי שרוצה יכול,
את יושבת מולי,
מתסכל
את,
מאוד.
את כזאת, אז מה, כמה פעמים אמרו לך את זה?
כל הזמן.
וזה נורא,
יש
למה?
יש גם את המשפט, טוב, את כבר אשכנזיה, זאת אומרת שאם הצלחת, את כבר...
שזה פשוט נורא, למה זה נורא? זה נורא לא רק כי זה קובע גורל של ילד או ילדה, זה נורא כי המדינה מפסידה יעלומים מלוטשים. הרי מה זו הפריפריה? היא מלאה בצעירים וצעירות, אני תמיד אומר לכולם...
אבל גם עכשיו, מה קורה בפריפריה? יש את הגרעינים התורניים שבאים והופכים דומיננטיים בתוך הפריפריה, בתוך הרי הפריפריה, עם תקציבי ממשלה שמטפחים אותו, טעם ואת העוצמה שלהם, והם נהיים הבכירים ברשויות המקומיות, והם מובילים את מערכות החינוך. אז מה קורה עם הילידים בתוך גרשיים של היישובים האלה?
תראי, אני אומר שוב, זה
כי
לא...
זה אתוס והביטוס שונה.
אני מסכים.
זה לא המרחב הפריפריאלי האורגני, המקומי. תראי, זה שוב, הוא מונמח אל מול אליטה, הפעם מתנחלית.
אני הניתוח שלך הוא ניתוח חריף מדי. אני רוצה להציע הסבר שתומך אותו, אבל נותן קצת פרספקטיבה יותר רחבה. הפריפריה מוחלשת שנים. נכנסו ויצאו ממנה כמו בית בושת כל השנים. אנחנו יכולים להגיד שצומחת מנהיגות מקומית מקרב ראשי הרשויות, אמיצה, נחושה, אחרת לגמרי, שמבינה שהרשות המקומית היא אורגן כלכלי חברתי, ולכן הם דואגים למקורות הכנסה ומשפרים את מערכות החינוך והבריאות. קורה משהו אחר לגמרי בשלטון המקומי בישראל בשנים האחרונות. אבל הגיע הצד של הממשלה לסייע. עכשיו תראי, אני לא חושב שאנחנו חיים במשטר סובייטי שצריך להגיד אלה ייכנסו, אלה לא ייכנסו. זה מאוד תלוי בעוצמה של המקום. אני יכול לתת לך דוגמה למשל, לראש רשות, כמו שמעון לנקרי, ראש העיר עכו, שירש רשות, אני כבר, אין לי איך לתאר מה הוא ירש, כן? אין מרכיב בעולם של שלטון
כמו
מקומי.
כמו שאומרים בשפת אמנו, מוגשדרה.
לגמרי.
מוקשה.
לגמרי. ממש, 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 ממש. הכל בהתפרק, התפורר לחלוטין. הוא ירש את העיר הזאת. ובנחישות ובמנהיגות יוצא דופן, כן? לא סתם השילוב שלו זה לנקרי, גולני, מנהל מתנס, כל החומרים שאפשר לקחת מקום כזה ולהוביל אותו. והוא הבין שאין רע בכוחות האלה שרוצים לבוא לעכו. אבל אני בעל הבית. אנחנו בעלי הבית. אז אנחנו נדע למנן את השכונות של יוצאי צבא. זה חשוב, אבל נרצה אותם במינון מאוד מסוים. ואנחנו רוצים גרעינים תורניים וישיבה תיכונית בעכו במינון מסוים. ואנחנו רוצים, והוא הקים שלוחה של בית הספר רימון במינון. הוא הבין שעיר מסגשגת צריך שלכל החלקים שלה תהיה המשכיות ועוצמה במינון. אין זרם אחד שישתלט וישלוט באחרים. צריך לחיות יחד. זאת הייתה החולשה בפריפריה. כשבאו הכוחות האלה, הם היו כל כך חלשים, שכשהם לא האמינו, שזה כל כך עצוב לי לומר את זה, הם לא האמינו שיש כאלה, במרכאות, כן, בני טובים, שרוצים לגור אצלנו. אז הם מיד, לאיזה מציאות הם נגררו של הכרת הטוב לאלה שבאו.
שיש בזה גם משהו.
שזה נהדר.
הם אבל... באו עם תחושת שליחות, אבל אז מה זה אומר למקומים? כשהם באים לפריפריה, הם בשליחות, נתמכים על ידי המדינה.
והמקומי הוא ברירת מחדל.
פה, בדיוק. אנחנו פה,
לכן זה מאוד תלוי במנהיגות המקומית.
ולא נתמכים על ידי הפריפריה. שנים תקציבים לא זומנו.
אם המנהיגות המקומית, ראש הרשות, יודע לטפח גם את הצעירים ואת הצעירות שלו, ולשמר אותם. הכלל צריך להיות מאוד פשוט. כל מי שבא מהחוץ לא יכול לשנות את ה-DNA של הקהילה הקיימת.
אז זה לא עובד.
בסדר, אבל אני אומר מה צריך להיות. זאת עוצמה של מנהיגי. ויש רשויות כאלה, יש רשויות מקומיות שלא מאפשרות לשנות את ה-DNA של המקום. עכו, דימונה, אופקים. אני יכול לתת לך רשימה ארוכה של רשויות שנלחמות. קריית שמונה שהייתה במאבק מאוד קשה. אלה רשויות שאומרות, רוצים להתרענן, להתחדש, לצמוח, אבל בלי לשנות את מי שאנחנו. עכשיו תראי, מה היופי ברעיון הזה של אותו שינוי מבני שדיברנו עליו, האשכולות, האזורים? לא רק שהממשלה תצטרך להעביר סמכויות, לא רק שהרשויות והקהילות השונות יצטרכו לעבוד ביחד. תחשבי כמה זה יועיל לנו כאזרחים, כי יש לנו ממשלה שלא עושה את עבודתה. למה? היא עוסקת בניהול היומיומי, במקום להתעסק באסטרטגיה, מדיניות, חזון, תקציב, בקרה על תקציב, סדרי עדיפויות, חוץ, ביטחון, לחשוב על העתיד, לתכנן נכון את העתיד, במה היא עסוקה? כל היום בנהל באמצעות אינסוף פקידים את הבירוקרטיה היומיומית שלנו כתושבים באמצעות עוד מנגנונים ועוד מנגנונים.
שתרבות של חוסר שיתופי פעולה, בעוד שהאתגרים דורשים, מחייבים שיתופי פעולה, כי האתגרים לא מתחלקים לפי משרדי הממשלה. אין אתגר שהוא רק כלכלי, או רק חינוכי, או רק רווחה.
זה הטמטום הגדול.
זה דבר משולב בתור דבר. והקורונה, נדמה לי יותר מכל, חידדה את הקושי ואת הצורך לעבוד בשיתוף פעולה.
הקורונה נתנה סתירת לחי.
נכון.
דיברת בשפה דיפלומטית, נתנה סתירת לחי מצלצלת לישראלים. כי מה היא הוכיחה? היא הוכיחה שהממשלה כבדה מדי, מקבלת החלטות גורפות שאין להם שום אחיזה במציאות.
עם תרבות ארגונית לא סבירה שאינה נותנת מענה למציאות מורכבת ואתגרים מורכבים.
יפה. ועוד פעם נחזור לשפה פקידותית פשוטה. הממשלה חשבה שפקיד בירושלים יהיה מי שיהיה, או קבינט יהיה מי שיהיה בתוכו, יכול לקבל החלטה שנוחה לבני ברק, שטובה ומתאימה לבני ברק, לטבריה ולרמת השרון.
מבלי להכיר ולחוות את החוויה.
כלום.
בלי שיתוף ציבור.
במקום להגיד למנהיגות המקומית, סליחה, אתם מכירים את הקהילות שלכם, הנה ארגז הכלים, תתאימו אותו לצרכים ולמציאות שלכם. לא, את זה היא לא עשתה. אז הקורונה היום, אפשר להגיד את זה בנחרצות, כן? אין אדם בישראל שיכול לומר היום בצורה כל כך ברורה אחרי הקורונה, שלא הגיע הזמן שהממשלה תשחרר קצת סמכויות, שהשטח יודע יותר טוב מהממשלה מה צריך, וזה לא יכול להיות אחיד. ולכן, לכן הרפורמה המבנית הזאת כל כך מתאימה לרגע שבו אנחנו נמצאים. ממשלה שחררי, מנהיגות מקומית בשלה, מי שידע לטוס קדימה ניתן לו כלים, מי שיפגע באמון הציבור, מי שיפעל בצורה מושחתת ולא תקינה, נוריד לו פטיש 200 קילו. ככה צריכה להתנהל מדינה.
אתה יודע מה? אולי זה ייתן אפילו מענה ביטחוני, משום שהעורף הוא זירת הקרב של המחר. אנחנו כבר יודעים את זה, ורשויות אזוריות כאלה יוכלו להתמודד אולי ולהתמגן טוב יותר, נכון יותר.
הערה כל כך חכמה. אנחנו בעקבות האירועים הקשים שישראל עוברת מעת לעת, הצענו את האשכולות למשרד הביטחון, וראי זה פלא. שר הביטחון, בני גנץ, הבין את הפוטנציאל שיש, ורתם את המערכת שלו לפיילוט ראשון, של איך אשכול ייתן מענה למצבי חירום. בואו נתחיל עם זה, בואו נראה, זה אזרחי, זה מאגד ערבים, יהודים וכו' וכו', בואו נראה. והתחלנו עם פיילוט כזה, בדיוק כמו שאמרתי לך קודם, שמשרד הבריאות הבין, ויש היום פיילוט בין משרד הבריאות למשרד הפנים בנושא האשכולות. הם יבינו, אין להם ברירה, כי חייבים להסתכל על אזור. ואני עכשיו אומר לך דבר אפילו יותר חריף מזה. מלחמת לבנון השנייה, אני עבדתי אז בקרן רשי, והקרן לקחה לעצמה משימה מאוד כבדה לסייע לרשויות, כי הממשלה התפרקה, התפוררה, היא לא תפקדה. הגענו לצפת, זה היה מחזה מזעזע. המנהיגות המקומית של אז ברחה מצפת, הפקידות ברחה מצפת. נשארו תושבים ללא מענה.
עניים. עניים, מסכנים.
כן, הממשלה לא הייתה לה ברירה.
הופקרו.
בזמנו הייתה, רענן דינור היה מנכ"ל משרד ראש הממשלה. לא הייתה לו ברירה, הוא התחיל לשלוח צוותים מתנדבים, כל מיני מנכ"לי משרדי ממשלה לשעבר, להציל את צפת מבחינת היום-יום, רק לתפקד, להקים איזה מין מועצה זמנית כזאת שתוכל לנהל את העניינים שם. לי זאת הייתה חוויה מטלטלת. זו הסיבה גם שעזבתי, סיימתי עם קרן רשי וקפצתי ממש לתוך הממשלה, כי הבנתי שלא משנה כמה המגזר השלישי יהיה טוב, ולא משנה כמה עמותות, קרנות, יסייעו במצבי חירום כאלה. אם המדינה לא מתפקדת, זה פירורים. ועשינו דברים אדירים, כן. הקמנו מרכזים לגיל הרך ומסגרות, עשינו המון דברים.
אבל היא לא יכולה לבדה.
אבל היא לא יכולה. המדינה...
ומה המקום של המגזר הפרטי פה? אתה סומך עליו?
ודאי, הוא חייב להיות חלק מהמשחק. אני מסרב בתוקף לראות במגזר הפרטי יריב, אויב, מר, שצריך איזה מין תפיסה סוציאליסטית מיושנת, שרואה בו כל דבר למעט מועיל.
טוב, הוא הרוויח את החשדנות בו.
אין, לא, אני לא מתאר עכשיו תיאור של הם חסידי אומות העולם, אבל אם אנחנו רוצים לייצר מציאות טובה יותר בישראל, אנחנו צריכים לדעת לשתף פעולה מגזר שלישי, ממשלה, רשויות מקומית ומגזר פרטי. השאלה לא אם צריך לשתף פעולה, שאלה איך עושים את זה כדי שחס וחלילה לא יהיה פה ניצול לרעה, חס וחלילה לא נכניס את המגזר הפרטי דרך הדלת ונגלה מהר מאוד שזורקים אותנו דרך החלון. בשביל זה אפשר לבנות כללים מאוד ברורים, לפקח על זה, אבל מראש להגיד אם לא שותפים. אני במשרד הפנים יצרתי יחד עם הצוות המקצועי שלי שיתופי פעולה עם מגזר פרטי. נותן לך דוגמה, סליחה, מסתובבת בעולם, באירופה, איך נראה לך בניין העירייה? תמיד במרכז העיר, מכובד, משדר עוצמה, כי זה בסיס השירותים של התושבים. איך בישראל הדברים נראים? תמיד עקום, תמיד לא טוב, תמיד משדר עליבות, יש רשויות מקומיות גם, הרווחה פה, החינוך שם, זה לא משדר לא עוצמה ולא שלטון. שלטון מקומי הוא שלטון, הוא דמוקרטיה לכל דבר ועניין. ראש הרשות נבחר בבחירה ישירה, בסרגל הדמוקרטי הוא יותר חזק מראש הממשלה, כי הציבור בחר בו שמית. ותראי איך זה נראה, איך הדמוקרטיה הזאת גוססת, היא לא תמיד חזקה ברשויות המקומיות. למה לא לבוא להגיד לראש הרשות, תפדל, כך צור שותפות עם מגזר פרטי, עם יזם פרטי, תבנו לכם יופי של בניין עירייה, עם קומת מסחר, כדי שיהיה מקור הכנסה לאותו בניין עירייה, באיזושהי התקשרות ל-10, 20 שנה, לאחר מכן הנכס יעבור לרשות המקומית. למה לא? הנה, עיריית לוד עשתה את זה. לכי תראי איך זה נראה, בלב העיר העתיקה, בבנה מכובד שמכבד את התושבים של לוד. למה לא? יש כל כך הרבה דברים שאפשר לעשות עם המגזר הפרטי. אורגנים כלכליים, פיתוח כלכלי ברשויות המקומיות. ודאי שאפשר לעשות את זה.
פרויקטים של תמ"א לא באזורי ביקוש, אלא באזורי צורך. נכון. שבאמת יש נכון. בהם צורך.
פה ששם... אבל הממשלה צריכה להכניס יד.
אין שאלה.
יד לכיס, אין ברירה.
אתה אופטימי?
תמיד. תמיד, תמיד, תמיד. אוי ואבוי אם לא הייתי אופטימי. מה שנותן לי את הכוח זה להאמין ביכולת לבצע שינוי. כי אם לא, זה נורא והיום. זו גם הסיבה שאמרתי, מה זה מרדכי? אני פקיד אחד. חייבים לייצר צבא של אנשים שחושבים בצורה הזאת. שמאמינים שיש סיכוי, שהעתיד מצוי בשירות הציבורי. ועובדה שקידמנו תוכנית, לא אני לבד, כמובן עם צוות נהדר במשרד הפנים, קידמנו תוכנית שנקראת צוערים לשלטון המקומי. מה זה? מה זה? זה צעירים וצעירות שהולכים ללמוד, לא משנה מה, חשבונאות, כלכלה, מדע, המדינה, באוניברסיטה, חיפה, טכניון, או מכללת תל חי או באר שבע. ונכנסים לתוכנית שנותנת להם כלים להגיע להיות בתפקידי מפתח בשלטון המקומי. וכל המחשבה הייתה, בוא נשנה את השלטון המקומי מלמטה, נזרים לו את הדם החדש האיכותי הזה, אנשים שתופסים את עצמם בצורה ממלכתית ורואים את עצמם מחויבים לחברה ולדמוקרטיה הישראלית, ונותנים להם את הכלים לחשוב בצורה הזאת, ואז שוטלים אותם ברשויות המקומיות, בעיקר המוחלשות. ויש היום 400 כאלה, וסימנו יעד להגיע ל-2000. את יודעת למה 2000? כי 2000 זה מספר בעלי התפקידים הבכירים בכלל השלטון המקומי בישראל. אז אם נייצר מעבדה כזאת, בנק כזה, צבא כזה, תוך עשור הם ישנו את כל ה-DNA של השלטון המקומי. והם כאלה, אני רואה אותם בכל מפגש שאני מגיע לרשויות מקומיות. הם עיניים בורקות, נוצצות, במקום להקים תאים פוליטיים כמו שאנחנו הקמנו, ולצאת למלחמות שאין להם סיכוי. היום יש צעירים
מלחמות וצעירות. מלחמות לרלרת.
כן, היום הצעירים והצעירות האלה מקבלים כלים כבר להשתלב, כבר מעש, להשפיע.
מעש.
ודאי.
מרדכי כהן, הנחת פה, בלב האולפן הזה, תקווה, לא עניין של מה בכך. עכשיו כל שנותר זה לצרף אמון במערכות, והנה אנחנו לקראת עתיד טוב יותר
ולפעול.
הלוואי. תודה רבה על השיחה הזו.
תודה לך גל ולמה שאת מסמלת. תודה.
תודה.